Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 128, ה-24 במאי 2013. הסוס הטרויאני, פרשת הריגול הממוחשב. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. בעוד מספר חודשים יצא לאור ספר חדש פרי עטי, ושמו קרב מוחות על ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב. לתחום הזה של הטכנולוגיה, תוכנות זדוניות ווירוסים, מושך אותי באופן אישי בעיקר בגלל השילוב המרתק שבין תחכום טכנולוגי, פסיכולוגיה וסיפורים אנושיים מרתקים. מבין עשרות אם לא המאות סיפורים שמופיעים בספר, בחרתי להציג בפרק הזה את פרשת הסוס הטרויאני. אם לא שמעתם עליה, מדובר באחת מפרשיות הריגול העסקי החמורות בתולדות המדינה, אם לא הגדולה מביניהן. כפי שמיד תשמעו, היו מעורבות בפרשה הזו כמה מהחברות הגדולות במשק, למשל הוט, פרטנר, שטראוס ועוד. הפרשה הזו מעניינת משתי סיבות. הראשונה היא שהיא מציפה על פני השטח חלק גדול מהבעיות והאיומים שכולנו, החל מאנשים שרק שולחים מייל פה ושם וחלה במנכלים של חברות ענק, ניצבים מולם וחייבים להכיר אותם. איומים שרק הולכים ומחריפים ככל שעובר הזמן. השנייה היא שמדובר בסיפור מקומי. כל גיבוריו הם ישראלים כמונו, והדילמות והקשיים שניצבו מולם הם דילמות וקשיים שכולנו מכירים ומבינים היטב. הסוס הטרויאני הוא מסוג הסיפורים שגורמים לך לשאול את עצמך מה אתה או את הייתם עושים אילו הייתם נקלעים לאותה סיטואציה. יכול להיות שהתשובה לא תהיה נעימה במיוחד. נתחיל בשאלה, מהי תוכנת מחשב זדונית? תוכנה זדונית היא תוכנה שנכתבה כדי לגרום לנזק כלשהו. הסוג המוכר ביותר הוא וירוס, תוכנה שמסוגלת לשכפל את עצמה ולהתפשט ממחשב למחשב, בדרך כלל בעזרתם הלא מודעת של המשתמשים בה. וירוסים כאלה היו פופולריים מאוד בשנות ה-80 וה-90. אולי תופתעו לגלות שדווקא הווירוסים המוכרים הם כיום האיום הפחות משמעותי בתחום אבטחת המידע. יחליפו אותם, או ליתר דיוק נתווספו להם, שלל סוגים חדשים של תוכנות זדוניות מסוכנות, שהנזק שהן גורמות יכול לנוע מגניבת זהות ופרטי כרטיס אשראי, ועד פגיעה במפעלים ובתשתיות חיוניות. בפרק הזה נדון בסוג מסוים של תוכנה זדונית, שמכונה סוס טרויאני. סוסים טרויאנים נמצאים על הגבול האפור שבין הרע לטוב. מצד אחד ניתן בעזרתם לגנוב מידע רגיש ויקר ערך, ומצד שני יכולים להיות להם שימושים חיוביים ומועילים מאוד, אפילו מצילי חיים במקרים מסוימים.
אוקיי, שומע אותי?
עכשיו אנחנו מסודרים.
בוא ננסה גם אני אפעיל את הוידאו, נראה אם יש לנו מספיק רוחב פס. רגע.
התאורה בסדר דרך אגב?
כן, אני רואה אותך מצוין. אותך מצוין. זה חדר העבודה שלך אני מניח.
זה חדר העבודה שלי, כן.
טוב, יותר מסודר מחדר העבודה שלי, זה כבר.
לא, אתה רואה רק קטע, אבל כן, אני מאוד מסודר.
אמנון ז'קונט הוא סופר ישראלי שרבים מספריו הפכו לרבי מחר, ואולי קראתם כמה מהם. אחרון המאהבים החכמים, מלכודת דבש, חידת מותי ועוד.
שמי אמנון ז'קונט, אני סופר, עורך, היסטוריון, איש עסקים, וגם גנן חובה, ועכשיו חושך, אבל יכולנו לעשות את זה בגינה שעל הגג.
יפה, גנן חובב, זה, יש לך זמן עם כל העיסוקים האחרים גם להיות גנן?
כן, זה האלמנט שמרגיע אותי.
הוא נשוי לפסיכולוגית ורדה רזיאל ויזלטיר ז'קונט, בעצמה אישיות מוכרת מאוד לקהל הישראלי בזכות תוכניות הייעוץ ברדיו שאותן היא מגישה. המחשב הוא כלי העבודה הקבוע של כמעט כל סופר בעידן המודרני, אבל לאורך השנים גילה אמנון עניין מיוחד בעולם הדיגיטלי. הוא קרא ספרים ומאמרים רבים בתחום הזה, כך שההיכרות שלו עם עולם המחשב קרוב לוודאי עמוקה יותר מזו של המשתמש הממוצע.
להיכרות הזו, אולי אני קצת מקדים את המאוחר, להיכרות הזו היה חלק בזה שהצלחת לעלות על הסוס הטרויאני?
אני חושב שלא, משום שעליתי בגלל או בזכות טעות שגם אם לא הייתי מכיר, טעות של ערנות, ששמתי לב לדבר מה, אז זה לא ידע במחשבים, זה מין ערנות, ובעיקר מצוקה, מצוקה יוצרת ערנות.
בסביבות אוגוסט 2004, הבחין אמנון בתופעה משונה בתיבת הדואר האלקטרוני שלו. מיילים חדשים שנתקבלו בתיבה נמחקו ונעלמו עוד בטרם הספיק לקרוא אותם. מיילים אחרים היו קיימים עדיין, אבל סומנו כאילו נפתחו ונקראו, למרות שהוא עצמו לא עשה כן. הניחוש המיידי של אמנון היה שתקלה כלשהי בשירות האינטרנט של נטוויז'ן, שסיפקה לו את שירותי האינטרנט האלקטרוני, אחראית לבעיה.
בהתחלה פניתי לנטוויז'ן ואמרתי להם, תראו, מישהו קורא את המיילים שלי, עוד לא חשבתי שזה הם. וקצין הביטחון של נטוויז'ן אמר לי, לא, לא ייתכן, מבחינתנו אין פרצה.
זמן קצר לאחר מכן חזרה אותה התופעה גם בתא דואר אלקטרוני אחר שהחזיק במחשבי אוניברסיטת תל אביב במסגרת לימודי דוקטורט, ואחר כך גם בתא דואר בשירות הוטמייל. אמנון הבין שאין מדובר בתקלה טכנית, שכן מדובר בשלושה שירותי דואר אלקטרוני שונים שלא קשורים זה בזה. חשד כבד עלה בליבו שמישהו פרץ לתיבות הדואר האלקטרוני שלו וחיטט במכתביו. הוא מיהר להחליף את סיסמאות הכניסה שלו. בזאת הוא קיווה תיפטר הבעיה. הוא לא שיער בדעתו שהפריצה המסתורית לתיבות הדואר האלקטרוני שלו תהיה רק הצעד הראשון במסע רב איסורים שימשך שנה שלמה, שיסתיים בחשיפת פרשה שתטלטל את עולם העסקים הישראלי כולו. ימים ספורים בלבד לאחר מכן גילה אמנון כי תיבות הדואר שלו נפרצו שוב, והחטיטן האלמוני ממשיך וקורא את מכתביו. הוא שוב החליף סיסמאות, וגם אלה החזיקו מעמד רק יומיים שלושה לפני שנפרצו. אמנון פנה לקציני הביטחון של נטוויז'ן באוניברסיטת תל אביב, אך כל אלה לא היו יכולים לסייע לו. בלית ברירה הוא נאלץ להפסיק להשתמש בתיבות הדואר הנ"ל. באותו החודש החלו להופיע באתרים שונים באינטרנט השמצות ופרסומים לא מחמיאים אודותיו. למשל, באתר שמוקדש לענייני צדק חברתי התפרסם מכתב ששלח אמנון כמה שנים קודם לכן לעיריית תל אביב, ובו הוא מבקש לבטל דוח חניה שקיבל. האלמוני שפרסם את המכתב טען כי המכתב הוא חלק מהונאה סדרתית של אמנון שמנסה להתחמק באופן שיטתי מקנסות חניה. טענה מכפישה זו הטרידה את אמנון לא רק בגלל תוכנה, אלא גם מכיוון שהמכתב שצורף אליה היה מאוחסן במחשבו האישי בלבד, ולאיש, פרט אולי לעיריית תל אביב שאליה הוא נשלח, לא הייתה אמורה להיות גישה אליו. וזו הייתה רק ההתחלה. אמנון הבחין שחלק מעמיתיו באוניברסיטת תל אביב מתחמקים ממנו, וכשברר את הסיבה הוא גילה לחרדתו שמישהו שלח מייל בשמו בתפוצה נרחבת לחברי הסגל. במייל הוא מתוודא שגנב מאמרים אקדמיים שכתבו אחרים ופרסם אותם בשמו. המאמרים שצורפו למייל נלקחו שוב ממחשבו האישי. אלו היו מאמרים ששלחו אליו עמיתיו כדי לקבל את חוות דעתו ותיקוניו.
אז זה היה מאוד קשה, הלכתי באוניברסיטה והרגשתי שקורה משהו ולא הבנתי מה. עד ששני אנשים אמרו לי, שתיהן אמרו לי, תשמע, יש הולכים עליך דברים נוראים. וזה היה מאוד לא נוח.
במקביל, כתב המתחזה גם טענות מכוערות בערך על אמנון באתר ויקיפדיה העברית, כמו המצאות על עבר פלילי והשתמטות משירות צבאי. סיאו של מסע ההכפשות נגד אמנון היה ניסיון ממוקד לפגוע במחירות ספר מתח חדש, שין כמו שקר, שכתב במשותף עם ורדה רעייתו. לא רק שבעמוד הספר באתר של רשת חנויות הספרים סטימצקי הופיעו עשרות רבות של תגובות שליליות על הספר, המתנכל גם פרסם קטעים מתוך סיום הספר במספר אתרים, מתוך מטרה ברורה להרוס את ההנאה ואת העניין שבא לילת המתח. לקמפיין השלילי הייתה השפעה מהותית על הצלחת הספר שמחר רק כמה מאות עותקים בלבד. כשלא נדיר לאמנון שרוב ספריו הקודמים נמכרו ב-20 אלף עותקים ויותר. אך כאן גם מסע המכפיש טעות קריטית. כשקרא אמנון את התגובות באתר של סטימצקי, הוא הבחין שכמה מן המגיבים בחרו לעצמם כינויים משונים. למשל, בובה ימים. זו הייתה הסיסמה של אמנון לתיבת הדואר שלו בהוטמייל. אמנון היה משוכנע שאין מדובר בצירוף מקרים. הביטוי בובה ימימה היה בדיחה פרטית שידוע עליה רק שני אנשים שהיו קרובים לו ביותר.
הייתה לי תחושה, הייתה לי אינטואיציה. כי הם חתמו בכל מיני שמות. אני אתן לך דוגמה, הוא גר פעם בגבעתיים, וליד זה היה פלאפל, פלאפל התאומים. אז מפעם לפעם הוא חתם פלאפל התאומים. אז אמרתי, זה מישהו שגר, היות שגדלתי ברמת חן, אני יודע איפה זה, וזה מישהו שגר בגבעתיים. ואז בובה ימימה אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין מה קורה. הם נכנסו לי לחשבון הוטמייל, גילו את הבובה ימימה, היום אני יודע בדיעבד שהם פשוט הצליחו כאילו לצלם כל פעולת מקלדת שלי. התוכנה שלהם שלחה ממני אליהם, ישבה לי בתוך המחשב, ואמרתי, אם כך, מישהו שנכנס אליי להוטמייל יודע את הסיסמה בובה ימימה, הוא גם מכיר את פלאפל התאומים, והיו עוד כמה דברים, אני לא זוכר מה, ועוד שאני גם סופר מתח, אז לפחות העניין הזה של הצלבת מידע ועובדות לא זר לי, ואמרתי, זה מגיע רק למקום אחד.
מיכאל האפרתי נולד בשנת 1964. על פי המידע הביוגרפי שמופיע בבלוג האישי שלו, הוא מצטייר כאדם כישרוני ופלטני. בגיל 5 כבר ידע לקרוא ולכתוב בעברית ובאנגלית, ובהמשך למד לנגן על פסנתר ואף הלחין מוזיקה מקורית. את שירותו הצבאי עשה ביחידה מובחרת אלומה, ומילואים הוא עושה בה 669, יחידת החילוץ של חיל האוויר. כשהופיעו המחשבים האישיים הראשונים בשנות ה-80, מיכאל נכנס גם לתחום זה, ושילב בין הטכנולוגיה והאומנות. הוא פיתח תוכנות לכתיבת מוזיקה ממוחשבת, עבד עם האמן יעקב אגם, וסייע ללהקת משינה בהקלטות דיגיטליות. הנה קטע מתוך התוכנית זהו זה, בשנת 1987, שבה ערך 3 פינות מוזיקליות.
בואו נראה אם אתם מסוגלים לזהות את הצלילים הבאים שהם עיבוד מוזיקלי לנעימה מפורסמת בידי מיכאל האפרתי. אני מבקש מהמחשב להפוך לכלי נגינה, ומחשב, בבקשה.
גם לרות האפרתי, רעייתו השנייה של מיכאל, קורות חיים מרשימים. רות, ילידת 1976, סיימה את הבגרויות בהצלחה בגיל 16 בלבד, ושירתה בצבא כקצינה. כשהשתחררה, עבדה כמנהלת משאבי אנוש בחברת הייטק, שם גם הכירה את מיכאל. על אף שלא למדה לתואר רשמי, רות, שמעידה על עצמה שהיא אוטודידקטית, צברה ידע מרשים מאוד בתחומי מחשב שונים. על פניו, קשה לדמיין סיבה לכך שזוג אנשים כה מוכשרים ומוצלחים בכל קנה מידה, יעמדו מאחורי הפריצות למחשבו של אמנון וההכפשות המכוונות כלפיו. לז'קונט עם זאת, הייתה סיבה לחשוד בהם. מיכאל האפרתי היה נשוי בעבר לנטליה ויזלטיר, ביתה של ורדה רזיאל ז'קונט, מנישואיה הקודמים. הנישואים עלו על סרטון באמצע שנות ה-90, והגירושין היו מכוערים למדי. עיקר המחלוקת נסובה סביב ביתם המשותפת של מיכאל ונטליה. רות ומיכאל טענו שנטליה מנסה להסיט את ביתו של מיכאל נגדו, בסיועם של ורדה ואמנון. מנגד, טענה נטליה שמיכאל אינו עומד בתשלומי המזונות שהוא חייב לה. הסכסוך החמיר, ובשלב מסוים הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מיכאל, ששהה באותה התקופה באירופה יחד עם רות, רעייתו השנייה כאמור, לצרכי עבודתו. צו עיכוב היציאה הכריח את בני הזוג לוותר על ביקורים בארץ. אמנון ז'קונט, על אף שהוא לא היה אביה הביולוגי של נטליה, לקח חלק פעיל בסכסוך המשפחתי, ועמד מאחורי נטליה במאבקה המשפטי. אין פלא איפה שמיכאל ורות בחרו בו כמטרה למסע הנקם שלהם.
אני סייעתי לנטליה, משום שאני תפקדתי כאבא שלה, ובאמת באחת החקירות, ויש לי את כל חקירות המשטרה, רות האפרתי אמרה, אמנון היה הגב של נטליה, הכל היה אמנון, הכל הגיע אל אמנון, אז רצינו להרוס את אמנון, היא יודתה בכך.
הגילוי בדבר זהותם של המתנכלים להם, טלטל את אמנון וורדה. הם פנו לאמו של מיכאל, סיפרו לה את הידוע להם, וביקשו שתזהיר את בנה שאם ימשיך במעשיו, הם יפנו למשטרה. כשלא הפסיקו ההתקפות, התייצבו שניהם במשרדי מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב, והגישו תלונה רשמית על הפריצה למחשב.
והיה איש מאוד חביב, משה פינקלשטיין, סמל. הוא אמר לנו, תראו, מה אני אגיד לכם, אין סיכוי. סיכוי מאוד קטן שנתפוס אותו. אבל הנה, אני בסדר, אני מוכן להתחיל לבדוק את זה. אבל לצורך העניין הוא שלח אותי לאיזה חדר סמוך, שישב שם איש שכתב בעברית עילגת, ולאט לאט, עם, אפילו לא היה לו עת, היה לו רק מילוי, את התלונה שלי. אז מה? אז במחשב? אז איך? אז אני לא מבין. איך? אז מה? הם נכנסו למחשב, איך אפשר להיכנס למחשב? זה הייתה המשטרה של שנת 2004. היום זה אחרת.
השניים סיכמו עם רסר זילברשטיין ומפקדו, פקד ניר נתיב, שהמשיכו להיות בקשר בעתיד, במידה ויהיו התפתחויות נוספות בפרשה. התפתחות זו הגיעה בתוך זמן לא רב. בנובמבר 2004, כשלושה חודשים לאחר הגשת התלונה, מצא אמנון דיסק, CD, בתיבת הדואר הרגילה שלו.
אני עורך הרבה מאוד ספרים, והם השאירו לי דיסק של לכאורה של ספר חדש, וחתמו אלכס. חשבתי שזה אלכס אפשטיין שדיבר איתי על ספר היסטורי שהוא כתב בשם טרויה, וחשבתי שזה זה, אבל איכשהו הרגשתי לא נוח, כי זה לא לובה בטלפון, אנשים לא משאירים ספר שלהם סתם בתיבה, בצורת דיסק. אז היות שלחתי ממילא למשטרה, שיבדקו את המחשב, הייתי די הרבה, הסתובבתי למשטרה כל פעם שהייתה איזו תופעה, הם ביקשו שאני אבוא לבדוק. אז הבאתי להם את הדיסק, והדיסק הוביל ישר, זה היה היום באמת של פריצת הדרך. הדיסק הוביל ישר אל השרת שלהם, אי שם בסין או לא זוכר איפה. ובאותו ערב טלפן אליי ניר נתיב, שהיה פקד, ממונה על החקירה, ואמר לי, שמע, מצאנו את כל החומר שלך שם, א', אל תדברו עם עיתונאים, אתה ואשתך, אני יודע שיש לי חברים עיתונאים, וב', אל תעבדו עם המחשב יותר, הכל פרוץ.
הבה נחזור אחורה בזמן אל סוף שנות ה-90. בחייל האפרתי היה סמנכ"ל לפיתוח עסקי בחברת הייטק, כשיום אחד עלה במוחו רעיון מעניין. כך הוא מתאר זאת בבלוג שלו. ציטוט. אחת לשעה הייתי עושה סיבוב בין העובדים שלי, שואל, בודק ומתעניין מה כל אחד מהם עושה. אמרתי לעצמי שזה יכול להיות נחמד לראות על צג המחשב שלי מסכים מוקטנים שכל אחד מהם מייצג תמונת מסך של עובד. חשבתי על כך שמערכת במעגל סגור לניטור מחשבים תחסוך למנהלים זמן ותאפשר ניהול מרחוק של עובדים, כולל עובדים מהבית וכולל עובדים הממוקמים במקומות שונים בעולם. סוף ציטוט. רעיון טרומי זה הפשיל לכדי תוכנה בשם Target Eye, שמיכאל פיתח משנת 2000 ואילך. Target Eye הייתה מסוגלת לצלם תמונות מסך של המחשב שעליה הייתה מותקנת, להקליט את לחיצות מקשי המקלדת של המשתמש, פעולה שמכונה Keylogging, ואפילו להפעיל את המיקרופון ולהקליט ממנו. כל הפעולות האלה בפני עצמן אינן הישג טכנולוגי יוצא דופן. בכל מחשב ממוצע יש תוכנות פשוטות שמסוגלות לבצע את אותן הפעולות בדיוק. ייחודה של Target Eye היה בכך שהיא ביצעה את כל הפעולות האלה באופן סמוי. למשתמש שישב מול המסך לא הייתה שום דרך לדעת שפעולותיו מוקלטות ונשמרות בזיכרון המחשב. מאפיין חשוב נוסף של Target Eye היה שהיא פתחה ערוץ תקשורת חשאי, מה שמכונה דלת אחורית, מהמחשב דרך האינטרנט ולמפעיל אנושי שישב במקום מרוחק. האדם הזה היה מספק לתוכנת הניטור הנחיות חדשות ומקבל ממנה את המידע שהיא הקליטה. אם רצה בכך, יכל המפעיל להשתלט לחלוטין על המחשב הקורבן ולהפעיל אותו כאילו ישב מולו באותו החדר, להזיז את העכבר, לפתוח ולסגור קפצים וכו'. מיכאל טוען באתר האינטרנט שלו שטארגט איי הייתה תוכנת הניטור והביון הראשונה בעולם, אבל בפועל תוכנות דומות הופיעו מעט קודם לכן בשנת 1998 ו-1999, למשל Back Orifice, Netbus ו-Sub-7. אין לפסול את האפשרות עם זאת שטארגט איי הייתה מתקדמת ומשוכללת מכולן. כמה ממאפייניה של טארגט איי מעוררים אצל רובנו אי נוחות. אף אחד לא היה רוצה לגלות שעל המחשב שלו מותקנת תוכנה שמאפשרת לזר מוחלט להציץ על תוכן המסך, לראות מה אנחנו מקליטים, ואפילו להקשיב לשיחות שלנו מול המחשב. זו חדירה עמוקה למרחב הפרטי שלנו. אבל עם זאת, חשוב לציין שהיכולת לשלוט על מחשב מרחוק אינה הופכת תוכנה לתוכנה זדונית באופן אוטומטי. יכולות להיות לה גם שימושים מעשיים לגיטימיים לחלוטין, כמו למשל לאפשר לטכנאים מחשבים ממוקד תמיכה לפתור תקלות ובעיות במחשב מבלי להגיע פיזית אל בית הלקוח. כמובן שבמקרה כזה, התקנת התוכנה במחשב נעשית בידיעת המשתמש ובאישורו, שלא כמו בתוכנה זדונית. השימוש הלגיטימי שייעד מיכאל לטארגט איי היה לדבריו לשירות כוחות הביטחון והמשטרה ככלי ריגול או מעקב ממוחשב אחר חשודים, מעין גרסה מתוחכמת ומשוכללת של מתקנים להאזנת סתר בטלפון, למשל. הוא התפטר מעבודתו ויחד עם רות הקים חברה בשם טארגט איי LTD. מיכאל ורות יצרו קשרים עם ארגונים ממשלתיים וביטחוניים רבים, כמו המשטרה, המוסד, השבק, מס הכנסה וביטוח לאומי. הם הציעו להם לרכוש את תוכנת הריגול. כשעזבו את ישראל בשנת 2002, בעקבות הסכסוך המשפחתי, הם נעזרו בשורה של מכרים ואנשי קשר שייצגו אותם בפגישות מול הלקוחות הפוטנציאליים. אבל ארגונים ממשלתיים, וזה לא סוד, עובדים לאט. החודשים נקפו ואף מסע ומתן לא הפשיל עדיין לכדי עסקה של ממש. כדי לשרוד, מיכאל ורות חיפשו בינתיים משקיעים שיממנו את פיתוח התוכנה, אבל גם זו התגלתה כמשימה לא קלה. מספר הלקוחות הפוטנציאליים בשוק הביטחוני אינו גדול מלכתחילה, ולא היה קל לשכנע המשקיעים שמדובר בהזדמנות עסקית ראויה. כשכבר מצאו חברה שהביאה נכונות להשקיע בהם, היא פשטה את הרגל זמן קצר לפני שהייתה אמורה להעביר את הכסף. בשנת 2004 יצרו מיכאל ורות קשרים עסקיים עם כמה משרדי חוקרים פרטיים בישראל. מודיעין אזרחי, כרוכמל חקירות מיוחדות ומשרד חקירות פילוסוף בללי. בניגוד למשקיעים ולארגונים הממשלתיים, החוקרים הפרטיים מצאו ערך רב ביכולותיה של טארגט איי והיו זריזים מאוד לנצל אותה. הלקוחות שלהם רצו מידע, מידע שטארגט איי הייתה יכולה להוציא בקלות ממחשביהם של הנחקרים. הייתה רק בעיה אחת. לנחקרים אסור היה לדעת כמובן על התוכנה שמותקנת במחשביהם, שאם לא כן לא יהיה טעם בחקירה חשאית. כדי להתקין את טארגט איי למחשב הקורבן, היה לחוקרים הפרטיים להשתמש בתחבולות. התחבולה שבחרו בה הייתה אחת הוותיקות, סוס טרויאני. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. מקור השם סוס טרויאני בסיפור המפורסם אודות המצור שהטילו היוונים הקדמונים על העיר טרויה. על פי המיתולוגיה, היוונים השאירו לטרויאנים סוס גדול עשוי עץ מחוץ לשערי העיר. הטרויאנים חשבו שמדובר במתנה או שלל שהותירו אחריהם היוונים הנמלטים והכניסו את הסוס אל תוך העיר. אז פרצו ממנו חיילים יוונים שהתחבאו בבטנו והעיר המבוצרת נפלה. התיאור הנ"ל מתאים באופן עקרוני גם לתוכנות זדוניות שהן סוס טרויאני. התוכנה הזדונית מתחזה לתוכנה לגיטימית לפתות את המשתמש להתקין אותה על המחשב, אך מאחורי הקלעים מבצעת פעולות שונות לחלוטין ולרוב מזיקות בדרך זו או אחרת. במילים אחרות, כל עוד יועדה טארגט איי לשימושים לגיטימיים שבהם בעל המחשב או רשויות החוק מודעים לפעילותה ומאשרים אותה, היא לא נחשבה לסוס טרויאני. מהרגע שהחלו החוקרים הפרטיים בני הזוג האפרתי להיעזר בתרמיות ובתחבולות כדי לשכנע את קורבנותיהן להתקין אותה, היא הפכה לסוס טרויאני, תוכנה זדונית במלוא מובן המילה. שיטת הפעולה העקרונית במהלך העבודה עם כל החוקרים הפרטיים הייתה זהה למדי. מיכאל היה אחראי על פיתוח התוכנה עצמה, ורות עמדה בקשר ישיר עם החוקרים הפרטיים וטיפלה בדרישותיהם. החוקר הפרטי היה מוסר לרות את פרטי מושא החקירה ולאיזה מחשב צריך לחדור, למשל מחשב אישי בבית הקורבן או המחשב במשרדו, ורות הייתה תופרת במרכאות גרסה מיוחדת ומותאמת של התוכנה, בהתאם למידע שאותו היה צריך להשיג, למשל גניבת קבצים מסוגים מסוימים או קביעת מספר הפעמים בכל דקה שבהן יצולם המסך. החדרת התוכנה הזדונית למחשב הקורבן נעשתה בשיתוף פעולה של רות והחוקר הפרטי, במגוון של שיטות. לדוגמה, הקורבן היה מקבל אימייל, כביכול מאדם שמוכר לו אישית, שהכיל קובץ נגוע, או דיסק שהכיל תפריטי משלוחים של מסעדות, עם תוספות כמובן. רות הייתה מעורבת באופן ישיר בהשתלת התוכנה במחשב הקורבן. פעמים רבות הייתה זו ששלחה בעצמה את האימיילים עם הקבצים הנגועים, או מתחזה ללקוח בטלפון כדי לוודא שהדיסק שנשלח בדואר הרגיל או באמצעות שליח אכן הגיע ליעדו. לא תמיד היה קל לשתול את תוכנת הריגול במחשבי הקורבנות. היו מקרים שבהם נחסמה התוכנה בידי אמצעי אבטחה ממוחשבים, ומקרים שבהם תוכנה שכבר הותקנה במחשב כלשהו נמחקה בעקבות עדכון של מערכת ההפעלה או שינוי אחר שנעשה במחשב. היו מי שהמחשב שברשותם היה כל כך מיושן עד שתוכנת הריגול לא הצליחה לפעול עליו, ואחרים שפשוט לא אהבו לעבוד עם מחשבים וסרבו לקבל מיילים, דיסקים וחומר דומה. כאשר הותקנה התוכנה בהצלחה במחשב היד, סוף סוף, היא החלה משדרת את המידע שהקליטה ואת הקבצים הגנובים דרך האינטרנט אל מחשב שרת, סרבר. מחשב השרת שימש כמעין מחסן שאליו הגיע המידע ונשמר בו עד שרות או החוקר הפרטי התפנו לעיין בו. לכל משרד חקירות היה שרת משלו, לשם התנקז המידע מהחקירות השונות. ניסיתי מספר פעמים ליצור קשר עם מיכאל ורות האפרתי, אך הם התחמקו וסירבו להתראיין. לכן קשה לדעת בוודאות מה היה הגורם שהכריע את הכף ודחף אותם לנטוש את דרך הישר ולהעמיד את תוכנת הריגול שלהם ואת כישוריהם הטכניים לטובת אנשים שעשו בהם שימושים פליליים וזדוניים בעליל. ייתכן ומדובר היה בצורך כספי גרדה, אך אי אפשר שלא להיזכר באמרה הידועה כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. תוכנת טארגט איי נתנה בידיהם שבני הזוג עוצמה אדירה והוליכה אותם לאורכו של מדרון חלקלק. הפיתוי להשתמש בה גם לצרכים לא לגיטימיים היה גדול מדי, ומיכאל ורות על כל מעלותיהם וחוכמתם לא יכלו לעמוד בפניו. יותר מכל מעיד על כך השימוש שעשו בטארגט איי במסגרת מסע הנקמה שלהם באמנון ז'קון. במבט לאחור, אמנון מעריך כי הפעם הראשונה שבה הצליחו מיכאל ורות להחדיר את התוכנה הזדונית למחשבו, הייתה באמצעות קובץ נגוע שנשלח באימייל. טופס הרשמה לבית הספר עבור ביתו של מיכאל.
רק בדיעבד גיליתי שאחד המיילים שלהם נשא קובץ שמפעיל את עצמו. זה היה כאילו טופס הרשמה לבית ספר של הילדה, של הנכדה. לא הצלחתי להוכיח את זה, כי בינתיים ניקיתי את המחשב, אבל האייקון של הקובץ נשאר, והוא אייקון כזה של גלגל שיניים, של אוטו-אקזק. אז הבנתי מה קרה, פשוט הבנתי שאני הכנסתי במו ידיי, זה קוראים זה הנדסה חברתית, כן, את הסוס הטרויאני אל תוך המחשב שלי.
זה כל המשמעות הרי של הסוס הטרויאני, ברמה הבסיסית ביותר.
מאותו הרגע הייתה להם שליטה מלאה על המחשב. הם ראו כל סיסמה שהקליד, כל אימייל ששלח וכל משפט שכתב. שליטתם במחשב הייתה כה מוחלטת, עד שהם אפילו הרשו לעצמם לשנות את תוכנו של הספר החדש של אמנון וורדה, שין כמו שקר, במהלך הכתיבה. הם שכתבו משפטים, החליפו מקומות התרחשות ומחקו קטעים. אך אותה שליטה מלאה וחסרת מעצורים גרמה להם אולי לאבד את הראש. השגיאות הקטנות שעשו, כמו השימוש בסיסמה בובה ימימה בתגובות באתר סטימצקי, עוררו את חשדו של אמנון ז'קונט. החשד הזה הביא אותו לפסוף לפנות למשטרה, וכאמור למסור לחוקרים דיסק ששלחו אליו בני הזוג ועליו הסוס הטרויאני. כשניתחו חוקרי המשטרה את תוכן הדיסק, הם הבינו כמעט מיד שמדובר בתוכנת ריגול. הם עקבו אחר המסלול שעשה המידע ששולחת תוכנת הריגול למפעיליה, והגיעו אל המחשב השרת, המחסן המרכזי במרכאות בו נשמר המידע הגנוב. השוטרים ציפו למצוא שם רק מסמכים וצילומי מסך ממחשבו של אמנון, אבל מה שגילו שם טלטל מדינה שלמה. ריגול עסקי אינו המצאה חדשה כמובן, וחברות מרגלות אחר ריבותיהן מזה מאות שנים ויותר. הריגול העסקי נחלק באופן מסורתי לשתי קטגוריות. מודיעין עסקי הוא שם כולל למידע שחברה יכולה להשיג על יריבותיה באמצעים חוקיים ולגיטימיים לגמרי. למשל ניתוח של פרסומים עיתונאיים או חוברות שיווקיות, בחינת המוצרים והשירותים שמוצעים ועוד נתונים דומים שזמינים לכל אחד. ריגול תעשייתי הוא ריגול שעושה שימוש באמצעים פליליים ובלתי חוקיים בעליל. גניבת מחשב נייד ועליו מידע עסקי רגיש לדוגמה, או פריצה למשרדי היריבה כדי לגנוב מידע, כמו מתכונים סודיים, שיטות ייצור, תוכניות עתידיות וכו'. בין מודיעין עסקי וריגול תעשייתי קיים אזור ביניים אפור רחב ידיים. למשל, פיתוי עובד בכיר בחברה היריבה לעבור אליך תמורת שכר גבוה אינו נחשב לעבירה, אבל פיתוי של 10 עובדים בכירים הוא כבר משהו אחר. פחיתות בפחי ההשפעה של הארגון כדי לדלות משם מידע רגיש שהושלח בטעות, גם הוא קשר אבל מסריח, תרתי משמע. אבל ריגול באמצעים ממוחשבים לא נופל בתחום האפור. ציטוט, האזנת סתר וגניבת מסמכים מתוך מחשב הם עבירות פליליות ברורות. החוקרים הפרטיים שהשתמשו בטארגט איי היו חייבים להיות מודעים לעובדה הזו. חלקם היו בעברם אנשי חוק בכירים מאוד. צבי קרוכמל, שעמד בראש קרוכמל חקירות, למשל, היה מפקד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית. אליעזר פילוסוף ואברהם בללי ממשרד פילוסוף בללי היו קצינים בכירים במשטרת ישראל. אלכס ויינשטיין, עוזרו של צבי קרוכמל, שירת בשבק. ייתכן וגם הם לא עמדו בפיתוי שהציבה בפניהם תוכנת טארגט איי ויכולותיה. על שרת אחסון המידע, למעשה מספר שרתים כאלה, מצאו השוטרים מסמכים רגישים של כמה מהחברות הבולטות והמוכרות ביותר בשוק הישראלי. עותקים של הסוס הטרויאני הושתלו במחשביהן של חברת הוט, סטימצקי, מלאם מערכות מידע, דובק, מי עדן, משרד הפרסום שלמור אבנון עמיחי, היחצן רני רהב, ירצנית הממתקים אלית ועוד ועוד. מפתיעה לא פחות הייתה רשימת החברות שהזמינו את שירותי הריגול התעשייתי מהחוקרים הפרטיים, חברת יס, פלאפון, סלקום, אמדוקס, תמי 4, הרשימה עוד ארוכה. אין מדובר כאן בפרשיית ריגול עסקי מינורית בין כמה חברות שוליות. כמעט כל העסקים שהיו מעורבים בפרשה הם גופים מובילים בשוק בתחומם. חברות מבוססות ומכובדות שקשה להעלות על הדעת שיהיו מעורבות בעבירות פליליות בוטות כל כך. הגילוי היה מטלטל כיוון שהוא העיר באור חדש ומאוד לא מחמיא את הנורמות העסקיות שנוצרו בשוק הישראלי גם אצל השחקניות המרכזיות בו. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? במשך חצי שנה ניהלה המשטרה חקירה סמויה תחת צו איסור פרסום שהוטל על הפרשה כולה. גם אחרי בני הזוג האפרתי התבצע מעקב צמוד בגרמניה בסיוע האינטרפול. כזכור, בעקבות גילוי הסוס הטרויאני על הדיסק שנשלח אליו בדואר, פקד ניר נתיב הנחה את אמנון ז'קונט שלא להשתמש במחשב הנגוע. בפועל, זו הייתה הנחיה שאמנון לא יכל לעמוד בה. כסופר ועורך, המחשב הוא כלי העבודה שלו, ולכן הוא המשיך לעבוד עליו גם כשידע בוודאות שמותקנת בו תוכנת ריגול. מסמכים שלא רצה שיגיעו לידי בני הזוג ההפרטי, כתב לגבי מחשב נפרד שלא היה מחובר לאינטרנט. במקביל, פתח ממחשב ציבורי באוניברסיטה תיבת דואר אלמונית שלעולם לא התחבר אליה ממחשבו הביתי. כך הצליח לקיים קשר עם שאר העולם מתחת לרדאר במרכאות של רות ומיכאל. עד כמה שהדבר יישמע מפתיע ובלתי מובן, רות ומיכאל היו מודעים לחקירה הסמויה שמתנהלת נגדם עוד כמה חודשים בטרם הפכה לגלויה, ועדיין לא היה בכך כדי לגרום להם לעצור. פנייתם של ורדה ואמנון לאמו של מיכאל, ומסמכים שקשורים לתלונה במשטרה שזלגו בדרך כלשהי לשרתי אחסון המידע שלהם, גרמו לבני הזוג ההפרטי לחשוד שמתנהלת נגדם פעילות משטרתית, אבל הם המשיכו בעבודה מול החוקרים הפרטיים ובהפעלת התוכנה הזדונית. מאוחר יותר, בעדותה במשטרה, אמרה רות ההפרטי שהייתה במצב של הדחקה. היא סירבה להבין עד כמה חמור המצב שלתוכו נקלעו, וכי גם להם יש חלק באחריות למעשים הפליליים. היא הסבירה שעל אף שנטלה חלק בהגדרת התוכנה למחשביהם של הקורבנות, היא ראתה את עצמה כאשת מקצוע טכנולוגית, מישהי שמספקת שירותים טכניים וסיוע בהפעלת התוכנה, ולא כשותפה פעילה לפשע. למעשה, לכל אורך העבודה עם החוקרים הפרטיים, קיוו מיכאל ורות להצליח בכל זאת לשכנע את המשטרה ואת כוחות הביטחון לרכוש את טארגט איי, ולשם כך המשיך מיכאל לשכלל את התוכנה ולהוסיף לה תכונות שרשויות החוק ציינו כהכרחיות, כמו הצפנה חזקה של המידע שנשלח ועוד. אף על פי כן, בעדות אחרת סיפרה רות על תחושות לא נעימות שעלו אצלה, למשל כששקרה ורימתה מזכירה תמימה ונאיבית באחת מהחברות בשיחת טלפון כדי לגרום לה להתקין את הסוס הטרויאני במחשבה שלה. היא הגדירה זאת כהזדהמות, פשוט ירידה לזנות. מכאן שלפחות ברמה מסוימת התקיימה אצל רות ההבנה לחומרתם של מעשיה בפועל. ב-25 במאי 2005, יום שלישי, הפכה החקירה הסמויה לגלויה. בני הזוג ההפרטי נעצרו בלונדון, אליה הגיעו לחופשה בעוד שבועיים מגרמניה. שוטרים פשטו על בתיהם ומשרדיהם של כל החוקרים הפרטיים שהיו מעורבים בפרשה. אנשי עסקים בכירים, כמו סמנכ"ל הכספים של חברת יס, מנכ"ל חברת הרכב מאיר, מנכ"ל חברת סלקום ועוד, נעצרו או נקראו לתחנת המשטרה לתת עדות על חלקם בהזמנת הריגול העסקי. במשך ימים ארוכים מילאו הדיווחים על הפרשה את הכותרות הראשיות בכל כלי התקשורת בישראל ופתחו את כל מהדורות החדשות בטלוויזיה וברדיו. רעידת אדמה הייתה ביטוי שגור בקרב העיתונאים שסיקרו אותה. חלק גדול מהציבור נחשף בפעם הראשונה לעולמם האפל של הסוסים הטרויאנים, הרוגלות ושאר התוכנות הזדוניות. רות ומיכאל האפרטי שהו במעצר בבריטניה במשך חודשים ארוכים וסרבו להסגיר את עצמם לישראל. לבסוף, לאחר מסע ומתן ארוך, הסכימה הפרקליטות לקצץ בעונש שתבקש במשפט נגדם אם בני הזוג יסכימו להסגרה וימסרו עדות מפורטת ומלאה על כל שאר המעורבים בפרשה. העסקה נחתמה ומיכאל ורות חזרו לישראל ונעצרו עם נחיתתם. המעצר והחקירה היו חוויה טראומטית וקשה לבני הזוג או לביתם המשותפת בת השמונה. גם החוקרים הפרטיים לא לקיקו דבש. גם עבורם הנפילה ממעמד חברתי מכובד של שירות ביטחוני ומשטרתי למעמד של עבריין הייתה קשה מאוד. מנכ"ל חברת מודיעין אזרחי, יצחק רט, נפצע קשה מנפילה בגובה של 3 קומות לתוך פיר של חדר מדרגות בתחנת המשטרה בזמן חקירתו. עד היום לא ברור לגמרי אם הוא נפל בשגגה או שניסה להתאבד בעקבות הלחץ שהופעל עליו. בעדותה במשטרה לקחה רות אחריות מלאה על כל הפעילות הפלילית שנעשתה בעזרת הסוס הטרויאני. לטענתה, מיכאל לא היה מודע כלל לעסקאות האפלות שרקחה עם משרדי החקירות הפרטיות והפעילות האישית שלה בסיוע להחדיר את תוכנת הריגול אל מחשבי הקורבנות. על אחת כמה וכמה, סיפרה רות, מיכאל לא ידע כלל על מסע הנקמה שלה כנגד אמנון וברדה ז'קונט. לו היה יודע על כך, היה כועס מאוד ומונע ממנה להמשיך בכך. טארגט איי הייתה הבייבי שלו, וקרוב לוודאי שלא היה מסכים לסכן את עתידה בפעילות שאינה לגיטימית לחלוטין. הפרקיטות הסכימה לקבל את גרסתה של רות, ומיכאל הוא אשם רק בסיוע לפשע. על פי הסדר הטיעון, בני הזוג ההפרטי נידונו לעונשים קלים יחסית. מיכאל ההפרטי נידון לשנתיים מאסר, ורות ההפרטי, שעל פי עדותה הייתה פעילה יותר בפרשה, 4 שנים. כל אחד מהם חויב לפצות את הקורבנות שלמחשביהם פרצו במיליון שקלים חדשים. גם החוקרים הפרטיים שהיו מעורבים בפרשה ספגו עונשים כבדים. אליעזר פילוסוף נידון ל-15 חודשי מאסר, קנס של 50,000 ש"ח ורישיון החוקר הפרטי שלו נשלל לצמיתות. צבי קרוכמל נידון ל-32 חודשי מאסר וקנס של 225,000 שקל. חוקרים נוספים נידונו לתקופות של בין 8-19 חודשים וקנסות. לעומתם, מנהלי החברות שהזמינו את הריגול העסקי, לקוחותיהם של החוקרים הפרטיים לא הועמדו לדין כלל. הסיבה העקרונית לכך היא שאיסוף מודיעין עסקי, כפי שציינתי קודם, אינו עבירה, וחברה שמזמינה שירותי איסוף מידע מחוקר פרטי לא מחויבת לדעת כיצד הוא משיג את המידע הזה. לפרקליטות היה קשה מאוד להוכיח שמישהו ממזמיני החקירות היה מודע לעבירות הפליליות שנעשו בשמו. אמנון ז'קונט רתח מזה. הסכם טיעון או לא, הוא חש שהעונש שהוטל על האנשים שמררו את חייו והכפישו את שמו היה קל מדי. הזעם בקרבו גבר עוד יותר כשרות האפרתי, שכחלק מהסדר הטיעון שלה הייתה אמורה להעיד כנגד החוקרים הפרטיים ולהפליל אותם, הפסיקה את עדותה באמצע בטענה כי הפרקליטות ושירות בתי הסוהר מתנכלים לה וכי העדות המתמשכת גורמת לה ללחצים נפשיים כבדים. השופט הרשיע אותה בביזיון בית הדין, אבל מכיוון שכבר הייתה במהלך ריצוי עונשה בכלא, הטיל עליה עונש מינורי מאוד של חודש מאסר נוסף.
זו זילות מוחלטת של החוק, זו זילות מוחלטת של הסבל שאנשים עברו, של הנזק שנגרם.
אתה מרגיש שנפגע ברמה הרגשית העמוקה מהסיפור הזה, נכון?
מאוד, מאוד. ואני אומר לך משהו שכשאמרתי אותו, אז כל מיני נשים יפות נפש כתבו לי שאני מדבר שטויות ושאני אתנצל ושאני ארחוץ את הפה. אני הרגשתי שנאנסתי. כשלוקחים את המחשב שלך, את תכני המחשב שלך ומפזרים אותם בעולם, זו תחושת אונס. ואני מוכן גם היום לעמוד בפני כל אישה שתגיד לי, מה, אתה לא יודע מה זה אונס, אני כבר הייתי בזה. אני לא יודע מה זה אונס, אני יודע מה אני הרגשתי. זו תחושה של פלישה, של חילול הפרטיות, ורציתי צדק, כמו א' מבית הנשיא, או ב' מלא יודע מאיפה, וזה.
כיוון שחש שהמדינה אינה מסוגלת לספק לו את הצדק שלא היה זכאי, החליט אמנון לתבוע את בני הזוג האפרתי תביעת פיצויים אזרחית.
הייתי מאוד 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 לא מרוצה מכך, שזה נגמר בהסדר טיעון מאוד מינורי, והפרקליטות נמנעה מלנהל משפט, ורצתה לגמור עם זה מהר, לכאורה כדי לתבוע את הצרכנים של המידע. אז הצרכנים לא נתבעו ולא קרה שום דבר, ואז היה עניין או-ג'יי סימפסון, ואני פשוט הרגשתי שאין ברירה, אני חייב ללכת בדרך של יורשי הנרצחת או הנרצחים במקרה של או-ג'יי סימפסון, ומה שלא קיבלתי במשפט הפלילי, אם המדינה לא מסוגלת להגן עליי, אז אני אלך למשפט אזרחי.
אל התביעה הוא צירף גם כמה מן החוקרים הפרטיים, שכן במהלך המשפטים הפלילים נחשפה גם מעורבותם של אלה גם במסע הנקמה נגדו. למשל, אחד החוקרים הפרטיים היה זה שהניח את הדיסק הנגוע, זה שלכאורה נשלח מהסופר אפקטיבי אלכס, בתיבת הדואר של אמנון. המשפט האזרחי שהחל בשנת 2006 נמרח על פני שנים ארוכות, והסתיים רק 6 שנים לאחר מכן ב-2012. בתחילה לא התייצבו בני הזוג לדיונים כלל, ואמנון זכה בתביעה בניצחון טכני במעמד צד אחד. מיכאל ורות ערערו לבית המשפט המחוזי, וטענו כי אמנון מגזים בכוונה בנזק שנגרם לו, ואפילו משתמש בתביעה כנגדם כמקדם מחירות לספר שלו. בית המשפט אמנם ביטל את פסק הדין הטכני שנקבע קודם, אבל בדיון שנוהל בתיק קיבל את טענותיו של אמנון ז'קונט במלואיו, וגזר על בני הזוג האפרתי תשלום פיצויים לאמנון בסך 600 אלף ש"ח. יראו שהגישו רות ומיכאל לבית המשפט המחוזי ואחר כך לעליון, נדחה על הסף. בניגוד לעמדתה של הפרקליטות במהלך המשפט הפלילי, השופטת שדנה בתביעה האזרחית לא קיבלה את טענותיה של רות האפרתי, כאילו היא לבדה עסקה בפעילות הפלילית בעוד מיכאל לא ידע דבר על כך. פה ושם צצו עדויות עקיפות על מעורבות ישירה של מיכאל בפעילות מול החוקרים הפרטיים וכנגד אמנון ז'קונט. ובכל אופן השופטת לא קיבלה את האפשרות שכל הפעילות הפלילית הענפה הזו, שתמורתה קיבלו בני הזוג שכר שמן מהחוקרים הפרטיים, חלפה במרכאות לידו מבלי שהוא היה מודע לכך. לכל הפחות, קבעה השופטת, הייתה כאן עצימת עיניים והתמנת הראש בחול. גם החוקרים הפרטיים שהוסיף אמנון לכתב התביעה חויבו לפצות אותו, אבל כשקיבל מהם את הצ'קים, שלח אותם אליהם בחזרה.
אבל כל מה שרציתי זה פשוט to make a point, אז לכן ברגע שזכיתי וכולם הגיעו איתי להסכם וקיבלתי צ'קים, שלחתי להם את הצ'קים בחזרה עם מכתב תודה, אבל אתם הולכים לכלא, אני לא רוצה את הכסף שלכם, רציתי פשוט שיהיה ברור מי עשה מה. אני חשבתי שאני לא צריך, אנשים שעולמם חרב עליהם, אני לא צריך לקחת מהם כסף. אני רק רוצה, שהיות שהם לא הודו, אני רק רוצה לקבל מהם את ההודעה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי יישמע מגוחך. אם מיכאל האפרתי ורותי האפרתי היו פונים אליי, ואמרתי את זה לאמא של מיכאל כמה פעמים, היו פונים אליי סמוך להסגרתם לארץ או סמוך להרשעתם, ואומרים, שמע, אנחנו נורא מצטערים, אנחנו מקווים שתסלח לנו, אנחנו מבקשים שתסלח לנו, היינו במצוקה, עשינו שטויות, אז כל אחד עושה שטויות, הייתי מוחל ושוכח מה העניין. מה שהפעיל אותי ומפעיל אותי עד היום, זה החוצפה שלהם והרהב, כשהם אומרים שהם בעצם לא אשמים, שהכל שקרים. הכל שקרים? אז בואו נלך לבית משפט וננהל משפט.
תמה ונשלמה פרשת הסוס הטרויאני. מיכאל ורות האפרתי ריצו את עונשם, ועושה רושם שהם מנסים להחזיר את חייהם למסלולם הקודם. רות מנהלת בלוג סריגה ומעבירה סדנאות, ומיכאל ממשיך לעסוק בתחום אבטחת המידע. למשל, ב-2012 הוא התריע בפני חברת אל על על התקפה שצפויה כנגד אתר החברה, והתקפה שאכן יצאה אל הפועל.
ישראל תחת מתקפת פצחנים, הקרים. האתרים של הבורסה לניירות ערך ושל חברת אל על וגם כמה בנקים שובשו היום על ידי ההקר X-Zero Omar וחבריו. הוא ערך ביקורים קצרים גם באתרים נוספים, ומה שמתסכל במיוחד זאת העובדה שכוונותיו היו ידועות כבר אתמול. עידו סולומון, כנראה שאנחנו חלשים בהגנה.
או שאין לנו כל כך דרכים להתמודד עם מתקפה כזאת. זה מה שהם עשו היום. עכשיו, מומחה אבטחת מידע בשם מיכאל אפרטי שיגר אתמול בערב מייל למי שאחראי על האבטחה בחברת אל על. אנחנו יכולים לראות את המייל הזה כאן. הוא פשוט מודיע לו שהוא עוקב אחרי אירועי ההקר הסעודי. הוא אגב זה שדיווח על המייל הראשוני שממנו עומר אקס התכתב עם אנשי התקשורת והביא לנעילתו. באל על אמרו לנו היום, אנחנו לא קיבלנו את המייל הזה בזמן, ולכן לא יכולנו
על פי הכתוב באתרו, הוא משווק את תוכנת טארגט איי גם היום לרשויות אכיפת החוק וממשלות ברחבי העולם, בכפוף למגבלות שנקבעו לתוכנה על ידי משרד הביטחון. באף לא אחד מהאתרים והבלוגים האישיים שלהם אין עסקור ולו הקלוש ביותר לפרשת הסוס הטרויאני. מהם הלקחים שאפשר להפיק מפרשת הסוס הטרויאני? הראשון הוא שגם המשתמשים מנוסים ובעלי ידע לא מבוטל במחשבים אינם חסינים מפני פגיעתן של תוכנות זדוניות. אמנון ז'קונט, כפי שהזכרתי קודם, לא היה טירון בענייני מחשב ותוכנה, ובכל זאת הוא הראשון להודות שאלמלא השגיאות שעשו בני הזוג האפרתי בניסיונותיהם להכפיש את שמו והרמזים שפיזרו אחריהם, לא היה מצליח לעלות על הפריצה למחשבו.
קיבלתי את הרושם שמיכאל בפרט, אני לא יודע אם לגבי רות, אבל מיכאל בפרט, אדם שמתמצא מאוד במחשבים, למה הוא נפל בטעויות האלה לפי דעתך, שהן באמת טעויות די פשוטות?
אני לא יודע, אני מניח שזה מה שקוראים באנגלית ונטי, איזה רהב, איזו גאווה, איזו תחושה שאותי לא יתפסו, כי אני הרי חכם ואני הרי מנוסה, ואני הרי יושב באנגליה ובגרמניה, היו להם שתי כתובות, ומי יתפוס אותי שם? אז עובדה, עובדה שתפסו. הטיפשות הכי גדולה הייתה זאת, שיש לך עסק קטן ונחמד, ואולי גדול ונחמד, שאתה גונב מכל החברות במשק חומרים, ואתה מוכר אותם הלאה, ואף אחד לא מפריע לך, ואף אחד לא יודע, החברות לא תופסות שאתה עושה את זה, החוקרים הפרטיים שותקים כדי לא לקלקל, הלקוחות של החוקרים הפרטיים מקבלים את החומר ושותקים, כי הם לא רוצים לחשוף את עצמם, ואז אתה בטיפשותך, ממש בטיפשותך, מתחיל איזו ונדטה פרטית שולית עם האבא החורג של אשתך לשעבר, ודוחף את החומרים שאתה גונב מהמחשב שלו, אל השרתים ששם אתה מחזיק את החומרים שהשגת מכל המשק. ואז האיש הזה הולך למשטרה, והם בתמימות הולכים אחרי הלינק, הולכים למקום שאליו התוכנה מובילה, כי הם פיצחו את התוכנה. ומה הם מוצאים שם? את כל המשק. ומרגע זה, זה כבר לא סכסוך בין אמנון והאפרטים, אלא זו עבירה פלילית שמעורבים בה סופרגז ומי עדן וצ'אמפיון מוטורס.
כל החברות הגדולות במשק.
כן, כן. זאת אומרת, הטיפשות כאן היא בכך שלמה לא לקחת לך איזה ענן פרטי נפרד, או שרת נפרד. לא שאני חלילה מייעץ לו, כי בזכות זה אני ניצלתי, אבל...
הלקח השני הוא הקלות היחסית שבה אפשר לפתח ולעשות שימוש בתוכנת ריגול שכזו. טארגט איי הייתה יוזמה של איש אחד, מיכאל האפרתי, ועדיין היא הצליחה לחתור ולגנוב מידע ממחשביהם של כמה מהחברות הגדולות במשק הישראלי. אין שום ספק שצוות מתכנתים מקצועי שפועל תחת חסותו של ארגון פשע או ממשלה מסוגל להגיע להישגים גדולים בהרבה. ואכן, בשנים האחרונות אנחנו חוזים בפריחה של הריגול הממוחשב. שתי התוכנות הזדוניות הבולטות ביותר בתחום הזה בשנים האחרונות הן זוס, זאוס, מלך האלים במיתולוגיה היוונית, ופויזן אייבי, כיסוס בעברית. שתיהן בעלות יכולות ריגול מתקדמות מאוד ומאפשרות שליטה מלאה על המחשב של הקורבן, אך נכתבו כך שאפילו מי שאין לו ידע בתכנות יוכל לתפעל אותם בקלות. שתיהן גם זמינות להורדה בחינם, באתרים, בפורומים שונים באינטרנט, עובדה שתורמת רבות כמובן לפופולריות שלהן. בכל שנה נגנבים בארצות הברית מאות מיליוני דולרים על ידי כנופיות פשע מאורגן שנעזרות בתוכנות ריגול אלה כדי לחדור לחשבונות הבנק של חברות מסחריות ולרוקן אותן. בשנת 2009 נתגלה שסוסים טרויאנים הוחדרו למחשביהם של פעילים בארגון הדלאי למה הדיבטי ומשגרירויות ומשרדי חוץ של יותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. מבצע ריגול זה קיבל את השם רשת רפאים, GhostNet. שנה מאוחר יותר חשפה חברת גוגל כי הקרים פרצו למחשביה וגנבו מהם מידע רגיש. מידע נגנב באופן דומה גם מעוד כמה חברות הייטק מערביות כמו Rackspace, אדובי, יהו ועוד. שמו של מבצע ריגול זה היה מבצע אורורה. בשני המקרים מעורבים גורמים בעלי קשרים ברורים לממשל הסיני, אם כי אין הוכחות חותכות שיד מכוונת ממשלתית עומדת מאחוריהם. מטבע הדברים, אין לדעת כמה מבצעי ריגול תעשייתי וצבאי מתנהלים כיום ברחבי העולם ועד כמה נרחב השימוש בסוסים טרויאנים בקרבות עסקיים. עושה רושם עם זאת שהסוסים כבר ברחו מהאהובה, בוודאי עוד נשמע מהם בעתיד. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. כאמור, הסיפור ששמעתם זה עתה לקוח מתוך ספרי החדש, קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב, שעומד לצאת בקרוב בהוצאת כתר. אני אעדכן בפודקאסט או באתר שיהיה זמין לרכישה. מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן, ועדכונים לגבי מפגש המאזינים הקרוב בעוד חודשיים, אבל ראשית, פרסומת קצרה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. בפרסומת של הפרק הקודם סיפרתי לכם על אחד היתרונות המשמעותיים של המרכזייה הווירטואלית, הניידות. בזכות הגלובליות של האינטרנט, המרכזייה הווירטואלית מאפשרת לכם לקבל ולהוציא שיחות מאותו מספר טלפון בכל מקום בעולם, באמצעות אפליקציות Voice over IP שמותקנות בטלפון החכם. הניידות שלובה ביתרון נוסף של המרכזייה הווירטואלית, יתרון שיכול להיות משמעותי במיוחד לבתי עסק בעידן הגלובלי, שבו עובדים באותו העסק לא בהכרח נמצאים גם באותו החדר. בעזרת הממשק הגרפי של המרכזייה, אפשר לחבר את כל העובדים בעסק ברשת טלפוניה פנימית וירטואלית. כל עובד שיש ברשותו טלפון חכם עם אפליקציית Voice over IP מקבל מספר שלוחה פנימי בין 4 ספרות, כך שכל עובד אחר יכול לחייג אליו במספר השלוחה הקצרצר, גם אם שניהם נמצאים פיזית במדינות שונות. במילים אחרות, המרכזייה הווירטואלית מרחיבה את רשת הטלפון הפנימית של העסק, שפעם הייתה מוגבלת אך ורק לבניין שבו העסק נמצא, לרשת טלפוניה חובקת עולם. בכל זאת, בקלות, ללא צורך בהתקנות מורכבות ויקרות, ובזול. VPBX מספרים לי על ההתעניינות הגבוהה מצד מאזיני התוכנית בשירות המרכזייה הווירטואלית. זה משמח אותי, מכיוון שזה אומר שאני מצד אחד לא משעמם אתכם יותר מדי בפרסומת, ומצד שני זה בהחלט מסייע לי לשכנע מפרסמים נוספים ביעילות של הפרסום בפודקאסט. מבחינה זו, ההתעניינות שלכם בשירות שמציע VPBX COIL תורמת מאוד גם לעושים היסטוריה, ואני מודה לכם על כך. אז נצלו את ההטבה שמציעה vpbx.co.il למאזיני התוכנית. מספר וירטואלי חינם למשך שנה שלמה, ללא התחייבות וללא פרטי כרטיס אשראי. צרו עמם קשר דרך המייל, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. תודה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בתוכנית. אז כפי שסיפרתי בפרק הקודם, מפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה קרב ובא. הוא התקיים ב-21 לשביעי 2013, יום א', באולם קסטיאל שברחוב אלפסי 36, תל אביב, בשעה 7:30 בערב. תוכנית המפגש מתחילה להתגבש ונראית מרתקת במיוחד. יהיה לנו פאנל של בחירי הפודקאסטים הישראלים שידברו על החזון שלהם לעתיד המדיה החדשה הזו. זיו קיטרו ממופע השוליים של קיטרו, איתמר וייסברג מהמשחקייה, ירון אסה מספק סביר ויובל מלכי מקטעים בהיסטוריה. תנחה את הפאנל ליאורה לוי שגם היא מספק סביר. הקוסם רועי יוזביץ', שכזכור התארח בפרק שעסק בקשר בין קסמים וטכנולוגיה, יעלה מופע אשליות מדליק, ואני אספר לכם קצת על מאחורי הקלעים של התוכנית, ובעיקר על הטכניקות שבהם אני נעזר כדי לפרק ולהעביר נושאים טכניים מורכבים. הכניסה תהיה חינם כמובן, אם כי אני אשמח אם מי שמגיע יתרום 20 שקלים לכיסוי הוצאות הכיבוד והשתייה. בנוסף, אני מחפש חברה מסחרית שתיקח חסות על הערב כדי לאפשר לי להפיק אירוע איכותי ומושקע יותר. אז אם אתם או החברה שבה אתם עובדים מעוניינים בחסות כזו, אנא צורי מקשר ב-run@runlevy.com. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. מניח שאנחנו צופים בסערת ברקים שנמצאת במרחק של כמה קילומטרים מאיתנו ונעה לקראתנו. האם הרוח נושבת אלינו או מאיתנו והלאה? ומדוע? אופיר רוב היה הראשון לענות בפורום שלנו. ענני שערה נוצרים כשאוויר לח וחם מתרומם ועולה לגובה. זה קורה למשל כשהאוויר החם פוגש בצל ההר שחוסמת אותו ומכריחה אותו לנוע כלפי מעלה, או שכשהוא פוגש בשכבה של אוויר קר ודחוס יותר. האוויר הקר במקרה הזה מתנהג באופן דומה לצל ההר, הוא בולם את תנועת האוויר החם וגורם לו לטפס מעליו. האוויר המתרומם מושך אחריו את האוויר מהשכבות הנמוכות, ולכן אם אנחנו נמצאים במרחק של כמה קילומטרים מענני השערה המתהווים, נחוש ברוח שפונה מאיתנו והלאה אל כיוון הענן. כעת כשהאוויר החם מתרומם אל השכבות העליונות והקרירות של האטמוספירה, הוא פולט את החום העצור בו והלחות מתאבה לטיפות. הטיפות נופלות אל הקרקע, דוחפות את האוויר כלפי מטה, וכך יוצרות זרם יורד של אוויר במקביל לזרם העולה. האוויר היורד יוצר רוח שבאה לקראתנו מכיוון הענן, ואנחנו נרגיש בה כשענני השערה כבר יהיו קרובים יותר אלינו. ניר ישוב אלינו עם חידה חדשה בפרק הבא, ובינתיים מרוץ ויקיפדיה. אני מזכיר, עליכם להגיע מערך ההתחלה לערך הסיום בכמה שפחות קפיצות. בלי תאריכים, בלי קטגוריות, רק קישורים רגילים בערכי האנציקלופדיה. המרוץ הפעם מתחיל בערך על סוסים טרויאנים ממוחשבים, שימו לב לא הסוס היווני מהמיתולוגיה, ומסתיים בערך על ספוק, הדמות המפורסמת בתוך הסדרה מסע בין כוכבים. אני באמת סקרן לראות איך תצליחו לקשר בין השניים האלה. תשובות הפתרונות בפורום התוכנית בכתובת www.runlevy.co.il. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישת פרקים קודמים מהארכיון וספרים פרי עטי. אם לא ידעתם, אז לספר הראשון שלי, פרפטום מובילה, יש גרסת אודיו שאני מקריין אותה. פרפטום מובילה מספר על קורותיה של המצאה מופלאה, מכונה של תנועה מתמדת, מכונה שלא צורכת אנרגיה כדי לעבוד. העובדה שההמצאה הזו היא בלתי אפשרית לחלוטין על פי חוקי הטבע הידועים לנו, לא מנעה מאלפי ממציאים לנסות לממש אותה כבר למעלה מאלף שנה, והם עדיין ממשיכים לנסות זאת גם היום. פרפטום מובילה לשמחתי זכה לביקורות מצוינות בכל העיתונים. אז אם אתם מחפשים משהו מעניין להאזין לו בדרך לעבודה בין פרקים של עושים היסטוריה, אתם מוזמנים לגלוש אל חנות הספרים הקוליים של iCast, iCast.co.il. בפינה הימנית התחתונה ישנה רשימה של הסופרים הפופולריים באתר, ושם תמצאו גם את השם שלי, מתחת למאיר שלו ושקול נבו. מקום לא רע להיות בו. קישור לחנות של iCast תמצאו גם בדף הספר פרפטום מובילה, באתר הבית של עושים היסטוריה. תודה על תמיכתכם בתוכנית. זהו, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.